מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם להזין לנו כסקט באתר, באפליקציה של כאן ובכל יישומוני הסקטים. איתנו על ההפקה היום נועה רוקני, על הביצוע הטכני תמיר צוברי. שלום לכם, שלום יובל אביבי.
שלום מה יעשה לה, נדבר היום על קולנוע. שני ספרים של קולנוענים יוצאים עכשיו בישראל, שונים מאוד באופי שלהם. האחד הוא החלום האחרון של פדרו אלמודובר, זה אוסף סיפורים קצרים, פרוזה, שכותב הקולנוען הספרדי המפורסם. אפשר למצוא בו, אם מחפשים, רמזים לסרטים שצא, והאמת גם אם לא מחפשים, זה די
אאוטר. זה שם.
וגם התייחסויות אחרות לקולנוע. אנחנו נדבר על הספר הזה עם המתרגמת שלו, מיכל שלב, ונדבר גם עם זוהר אורבך, על הספר החדש של קוונטין טרנטינו, שזה לא ספר פרוזה. אם כי גם כזה הוא כתב לא מזמן, הוא כתב את הגרסה הפרוזאית הספרותית של היו זמנים בהוליווד, אבל עכשיו הוא כותב ספר על קולנוע, מחשבות על קולנוע הוא נקרא. ננסה להבין מה קוונטין טרנטינו חושב על קולנוע.
נכון, אבל אנחנו מתחילים עם חגיגות ה-50 לספר הביקורים של סטיבן קינג, קרי, ספר שיצא ב-5 באפריל 1974. והוא ספר קולנועי גם, כי הוא עובד לסרט. אז מתאים לנו עכשיו, ממש מסתדר לנו בול. דובר בספר הראשון של סטיבן קינג שעובד לקולנוע, אחריו באו עוד רבים. אז זה ספר וסרט על נערה צעירה ומנודה שסובלת מהתעללות בבית ובבית הספר, אבל היא משתמשת בכוחות על-טבעיים שלה כדי לנקום,
כן.
שזה מה שאנחנו עושות, יובל. תיזהר.
כן, בניו יורק טיימס כתבה על הספר הזה מרגרט אטווד, והיא מספרת דבר די מדהים. קינג התחיל לכתוב את הספר הזה לפני שהוא היה רומן, כסיפור למגזין גברים. שזה נושא די משונה לדעתה של אטווד, למגזין גברים, ואני חייב להודות שאני די מסכים. היא כותבת, מה גרם לקינג לחשוב שחבורת גברים שלהוטים אחרי צילומי מעודדות, התלהבו דווקא מסצנת פתיחה שבה יש ליטרים של דם מחזור. שזה מה שקורה בהתחלה של קרי. ככה היא כותבת, גם קינג עצמו חשב ככה. הוא אמר לעצמו, טוב, זה לא מתאים, הוא זרק את העמודים הראשונים שהוא כתב לפח, אשתו. הוציאה אותם והצילה את הספר הזה, ואולי גם את הקריירה של סטיבן קינג.
אז מרגרט אטווד בכל זאת מוצאת פה סיבות טובות. היא אומרת שהקסם של הספר הוא ביכולת שלו לצלול לתת המודע הקולקטיבי של התקופה והחברה שבה הוא נכתב. היא אומרת, דמויות נשיות עם כוחות על-טבעיים צצות בספרות בזמנים שבהם המאבק על זכויות נשים הופך בולט. זה כל הדבר הזה שאתם מפחדים מאיתנו כל הזמן. אז כותבים על זה. אנחנו, זה ברור. זה, אבל... לי זה ברור כל כך. קרי נכתב בראשית שנות ה-70, בשיאו של מאבק נשים כזה. הרשע של הספר הוא גבר מצ'ואיסטי טיפוסי, שכמו נגזר מהחברה של שנות ה-50, לפי אטווד, והוא כבר לא רלוונטי, אבל הוא עדיין מסוכן.
כן, אבל הקינג לטובתכן, הוא אומר, תראו, הוא לא אומר, טוב, הוא גם אומר שנשים מסוכנות וצריך להיזהר, אבל הוא גם אומר שכאילו, אל תתעסקו איתן, כי הם יחסלו אתכן עם...
יפה מאוד.
עם הכוחות שלהן.
כל הכבוד לו, יפה מאוד.
היא אומרת שם אבל שהאימה של סטיבן קינג היא מסכה. מסכה על-טבעית של כוחות וטלקינזיס וכל הדברים האלה, שמתחתיה מסתתרת האימה האמיתית, שהיא דווקא מציאותית מאוד. היא אומרת, זה אימה של עוני, זה אימה של הזנחה, זה אימה של רעב, זה אימה של התעללות באמריקה. עוני, הזנחה ורעב, היא אומרת, זה דברים שמי שסובל מהם באמריקה, יסבול גם מהתעללות ונידוי של החברה.
ברור. אנחנו לא אוהבים עניים, אנחנו לא אוהבים רעבים, זה ברור.
זה הסיפור של קרי. קרי סובלת מהתעללות מכולם, מנדים אותה, היא לא מתאימה, היא לא מוצלחת, ובסוף כל מי שהתעלל בה, מקבל...
בעל עונשו.
בעל עונשו, בדיוק.
איזה יופי.
היא מצטטת את קינג, שכתב בספר אחר שלו על הכתיבה, הוא כתב שם, הלכתי לבית ספר עם ילדים שלא התרחצו, שסבלו מפריחות באור, ילדים שנשלחו לבית ספר עם אבנים בקופסאות האוכל שלהם. זאת אומרת, הוא אומר, אני מכיר את העוני, אני יודע מה זה, על זה אני כותב.
נכון. אני חושבת שתמיד, גם באימה, תמיד יש את הדבר שמתחת לדבר. לא כותבים באמת על... כוחות על-טבעיים זה לא הנושא הרי. תמיד יש את מה שמתחת. מרגרט אטווד כותבת שהאימה האמיתית בשביל קינג היא האכזריות של בני האדם, ובמיוחד אכזריות כלפי ילדים. כן, הוא מראה לנו דברים משונים, אבל בהקשר של האמיתי, החפצים שקרי משמידה באמצעות כוחותיה הם כולם סמלים לסדיזם של התיכון האמריקאי, שרלוונטי עד היום. לא רק תיכון אמריקאי, ילדים זה דבר אכזרי.
גם אז... מבוגרים.
גם מבוגרים זה דבר אכזרי.
המבוגרים בספר הזה אכזרים גם
נכון.
כן.
זה נכון. כולם, יש לך פה נקודה.
כולם פשוט רק מחפשים איזה מישהו שהוא חלש כדי להתעלל בו, ולפעמים החלש הזה, יש לו טלקינזיס, ואז אכלת אותה. נכון, התעללת נכון. בחלש הלא נכון.
בשביל זה הנקמה זה איזה מין דבר כזה שאנחנו כאילו כמהים אליו באיזשהו אופן. כן. לעשות קצת צדק עם חוסר הצדק והאכזריות מסביב. העולם זה מקום אכזרי.
נכון, בשביל זה יש לנו טרנטינו. ואת סטיבן קינג.
זה נכון.
קוונטין טרנטינו הוא אחד הבמאים הגדולים של הדור שלנו, הוא מצליח לייצר לא רק בלוקבאסטר אחרי בלוקבאסטר, יש כל מיני סרטים שהופכים להצלחות ענקיות, הוא מצליח להישאר גם עם תו תקן של איכות. הוא מתוחכם וחכם ומקורי, והוא אחד האנשים הבמאים האחרונים שמעוררים התרגשות, כולם מדברים כשיש טרנטינו חדש וחייבים ללכת.
נכון.
ויכול להיות שהוא כזה בין השאר, כי הוא צופה נלהב בקולנוע, הוא צופה נלהב בקולנוע, הוא יודע לצטט בסרטים שלו סרטים אחרים, הוא מכיר קטלוגים שלמים בעל פה, ועכשיו הוא חושף בפנינו קצת מהעולם הפנימי הזה, מהאופן שבו הוא רואה סרטים, בספר חדש, מחשבות על קולנוע, זה יצא בהוצאת חלט, בתרגום של קטיה בנוביץ', בפרק הראשון שנקרא "קוף הקטן רואה סרטים גדולים", הוא מספר איך הוא נחשף לעולם הזה של הקולנוע. הוא ראה שורה ארוכה מאוד של סרטים לא תואמי גיל בכלל, הוא ראה אותם צעיר מדי, אבל למרות זאת, הסרט שהיה קצת יותר מדי בשבילו, ואני די מזדהה עם התחושה הזאת, היה במבי. הבמאי שעשה את ספרות זולה וכלבי השמורת וממזרים חסרי כבוד והיו זמנים בהוליווד וקיל ביל וכל שאר המחוות הענקיות שלו לאלימות האנושית הגרפית ביותר, כותב על במבי ככה. האם היה באותם ימים סרט שלא עמדתי בו? כן. במבי. במבי שטועה בדרך, אמו שנרצחת בידי צייד ושריפת היער המחרידה הסעירו אותי יותר מכל דבר שראיתי בקולנוע. רק ב-1974, כשצפיתי בבית האחרון משמאל של וס קרייבן, הרגשתי משהו קרוב לזה. עכשיו תראו, הסצנות עם במבי דופקות לילדים את המוח כבר עשורים, אבל אני די בטוח שאני יודע למה הוא השפיע עליי בצורה טראומטית כל כך. ברור שהאובדן של האמא נכנס ישר בלב של כל ילד, אבל נדמה לי שעוד יותר מהדינמיקה הפסיכולוגית של הסיפור, מה שעיקה בי, היה התפנית הטרגית הלא צפויה בסרט. הפרסומות בטלוויזיה לא הדגישו מספיק את טבעו האמיתי, אלא התמקדו בתעלולים של במבי והחמוד. שום דבר לא הכין אותי למפנה הנורא בעלילה. אני זוכר שהמוח הקטן שלי צרח איזו גרסה ילדותית של מה נסגר? אם הייתי מוכן מראש למה שאני עתיד לראות, סביר להניח שהייתי מקבל את זה. אחרת. אני חושב שאפשר לקרוא לתוך זה גם כמה קטעים בסרטים של טרנטינו עצמו. אז איתנו כדי להיכנס לראש של קוונטין טרנטינו דרך הספר הזה, נמצא עכשיו זוהר אורבך, מנחה ההסקט בלוקבאסטר פה בכאן תרבות, וגם כתב תרבות בוואלה. שלום זוהר.
שלום יובל, שלום מאיה, מה שלומכם?
שלום שלום, הכל בסדר.
תגיד, הופתעת מרשימת הסרטים שטרנטינו ראה בתור ילד? זה הסביר לך קצת על הסרטים שלו, או אולי על הנפש שלו?
ראשית, אני לא הופתעתי בכלל מזה שהוא ראה רצף של סרטים שלא מותאמים לגילו, בגלל שזה בגדול האתוס של טרנטינו, גם עבור הצופים שלו. הרי הצופים שהסרטים שלו עובדים יותר טוב על הקהל שלהם, כשהקהל שלהם צעיר, ואפילו צעיר מדי בשבילם. זה לפחות המקרה שלי. אני התחלתי את טרנטינו בערך בכיתה ה', ובגדול זה היה הריב הגדול הראשון שלי. ככה ש...
רגע, איזה סרט ראית בכיתה ה'?
היי, אני ראיתי את להרוג את ביל חלק 2. אני עשיתי קצת כמו שטרנטינו אוהב לעשות בתוך הסרטים שלו, ובאתי את...
התחלת מהסוף.
וואו, זה סרט קשוח לכיתה היי.
רגע, אבל אני רוצה, בוא נשאר בזה שנייה. אתה הלכת לזה בלי רשות של ההורים שלך? עם רשות? איך זה עבד?
נכון, זה פשוט שודר בטלוויזיה.
אוקיי, אוקיי. והם הצטערו על זה שראית את זה? אתה הצטערת על זה?
על השני לא. זה בדיוק העניין, אגב. הוא קצת כמו, קצת כאנטיתזה לבמבי, אז האלימות בסרטים שלו לעתים קרובות כל כך קרטונית, כל כך מגוחכת.
נכון.
קטן, זה לפחות עבורי כמעט מובן מאליו שאנחנו פה בשביל הצחוקים. ואם כבר, זה ההפך המוחלט לבמבי. בבמבי אתה עקרונית באת בשביל הצחוקים, עקרונית באת בשביל האסקפיזם, אבל המוות כל כך אמיתי וכל כך צורב, שזה ידפוק אותך גם היום כשאתה רואה את זה. כל זה כדי לומר שאני לא הופתעתי בכלל שטרנטינו ראה את הסרטים האלה בגיל צעיר. אני הופתעתי שהסרטים שהוא בוחר לדבר עליהם בספר שלו הם בלעדית אך ורק קולנוע הוליוודי משנות ה-60 וה-70. לא בגלל שאני חשבתי שהוא לא אוהב את הסרטים האלה, פשוט הסרטים האלה לא באמת שברו מוסכמות במובן הבסיסי ביותר של המילה. הם אתגרו, הקולנוע של הוליווד החדשה אתגר את הדרכים שבהם מיניות ואלימות ואופל וכדרות ובגרות ורוע ומוסר מוצגים בקולנוע, במיוחד בקולנוע המיינסטרימי, אבל הסרטים האלה לא שברו את מוסכמות ההתחלה, אמצע וסוף, כמו שטרנטינו אוהב. הם לא עשו, החליטו פתאום שישובץ בהם סיקוונס אנימציה עקוב מדם, כמו שטרנטינו עשה בלהרוג את ביל חלק אחד. והעובדה שהוא בחר דווקא לחלוק את מחשבותיו על הסרטים, על סרטים שגם במובן הערכי וגם במובן העלתי מאוד שמרניים, על במאים שהם לא בהכרח כולם על תארת זוכי האוסקר והמאסטרים שמתתתים בבתי ספר לקולנוע, מודה שזה קצת הפתיע אותי.
אבל יש איזה משהו בכל הסרטים של טרנטינו שמתכתב בדיוק עם הסרטים האלה, עם הטרש הזה שראינו בשנות ה-70 ובשנות ה-80. אתה יודע, אני כשקראתי את הספר הזה, אני ממש הרגשתי כאילו, אני ישבתי לידו בקולנוע וראיתי את הסרטים האלה שהוא ראה, כי זה פשוט מה שראינו. אז הוא עכשיו לא משחק אותה כאילו איזה מין בן אדם שראה קולנוע מופתי, זה מה שראינו, ואחרי זה הוא מתכתב עם זה בסרטים שלו, עם כל הטרש הזה שאנחנו ראינו כל החיים. ואגב, הדבר הזה זה לא דבר מיוחד, שבגיל 8 הוא ישב וראה את הסרטים. אף אחד לא פיקח עלינו. בגלל זה יצאנו כאלה מטורפים, דור ה-X. זה כל הסיפור שלנו, תבינו אותנו.
כל, אתם דור קשה מאוד, הדור
שלנו. זה נכון.
דור נולד את מאיה, אבל אתם דור מאוד לא קל, אני חייב לומר. אנחנו דור הרבה... אבל אני אתחבר מה שאת אמרת לפני רגע, על כך שאנחנו מרגישים כאילו אנחנו יושבים לצד טרנטינו שרואה את הסרט. זה הדבר הכי יפה בספר בעיניי.
נכון.
כל הנראה האיש הזה לעולם לא יכתוב לנו אוטוביוגרפיה מקיפה ומפורטת וצהובה ופורנוגרפית, וזה די בסדר, אני חיים זה בשלום. בין השאר כי הוא הרגע כתב אותה, הספר הזה מתפקד כאוטוביוגרפיה, ואני רוצה שככה הוא יספר לי את סיפור חייו, דרך הסרטים שהוא ראה. הרי אחת הנקודות הכי מתוקות בספר, ובכנות הייתי רוצה שככה יראה הספר יותר, זה הפרולוג. שבו הוא מספר על איך הוא ראה עם אמא שלו ומישהו מגדיר כאביו החורג, סרטים פשוט כדי שהוא כדי שיתנו לו לצאת מהבית ולא יזכרו אותו בבייביסיטר עם סבתא, והוא מבחינתו אמר, טוב, אז כאן אני סותם את הפה, וייתכן שפשוט כל חייו זה פיצוי על כך שכשהוא ראה סרטים שהוא אהב, הוא היה צריך לסתום את הפה, כי הוא לא עושה את זה מאז יותר. אבל הוא גם מספר סיפור כל כך יפה על גבר אחר, אחרי שאמא שלו נפרדה מאביו החורג, על גבר שרצה להרשים את אמא שלו בכך שהוא התיידד עם הבן שלה. שאל אותו, שאל אותה, מה, הוא אוהב פוטבול? לקחת אותו למשחקי פוטבול? היא אומרת לו, לא, אתה תלך איתו לקולנוע. וכך היה, והוא מספר על איך הוא ראה איתו בבית קולנוע של, בשכונה שחורה בארצות הברית, סרטים שבהם הקהל הריע לגיבורים ולשחקנים, וזה זה, 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 זה באמת לבכות מרוב היופי.
זה, נכון. פרולוג הזה פשוט נפלא.
נכון, זה פרק נהדר. צריך להגיד שרוב הספר הוא לא כזה. רוב הספר הוא באמת, בפרולוג הוא מדבר על החיבור הראשוני שלו לקולנוע, ורוב הספר הוא מדבר על סרטים שונים. אבל גם כשהוא מדבר על הסרטים השונים, זה ספר היסטוריה. אבל אני חושב שזה ספר היסטוריה של איך זה ללכת לסרט בארצות הברית. איך זה להיכנס לקולנוע בארצות הברית. זה לא...
אז.
כן.
ב-70s.
זה ספר היסטוריה, לא על איך עשו את הסרטים, אלא איך זה הרגיש.
לא, אבל הוא גם יודע את כל הפרטים, זוהר. הוא יודע הכל. זה דבר מטורף. או שהיה לתחקיר, או שיש לו את הכל בראש.
יכול מאוד להיות שיש שם עוזרת תחקיר חזקה מאוד.
כן.
החלטתי ש... כאילו, יכול מאוד להיות שנעשתה שם עבודת תחקיר הרבה יותר מקיפה, ממש מהקרדיט שאנחנו נותנים למוחו הקודח של טרנטינו, אבל בכנות, אני חושב שזה גם השיתוף בין הידע העצום לבין התובנות, כי יש לו תובנות שהן באמת מאוד מאוד חדות, על מה זה כוכב קולנוע, ואיך מסגננים סרט, ועל איך מסלנים עיר, ואיך מתייחסים ללוקיישן, אבל הן גם באמת מתערבבות בתוך האישי הזה, והוא מסרב לשחרר מהאישי הזה. וזה אם כבר משהו שהייתי רוצה שיותר מבקרי קולנוע ילמדו, ויותר אורחים של אותם מבקרי קולנוע יעזו להרשות להם לעשות. שנייה לדבר על מה הסרט הזה עשה לי, ולמה אני אישית אהבתי או לא אהבתי את הסרט, ויכול מאוד להיות שהאימא שלי והחבר שלה רלוונטיים לסיבה שבגללה נהניתי או לא נהניתי. כי הרי זה תמיד רלוונטי. זה
נכון.
תמיד... אם ירשה לי שנייה לפרסם, בסקט שלי למשל, בבלוקבאסטר, כשאני שואל את אחד האורחים, למה אתה אהבת את הסרט הזה? למה הסרט הזה ריגש אותך? לעתים קרובות הוא פשוט יגיד, זה סרט שראיתי עם אבא שלי, זה סרט שמזכיר לי את אחותי, וזו סיבה ממש טובה לאהוב סרט או לסנוע סרט.
נכון. נכון, יפה, כן.
תגיד, זה גורם לך לראות את הסרטים שלו אחרת לקרוא בספר הזה? אתה אומר לך, אוקיי, אני מבין משהו שלא הבנתי קודם, או אני מבין משהו עליו כבמאי שלא הבנתי קודם?
אני חושב שברמה הערכית אני מצאתי את זה בעיקר בפרק שלו על נהג מונית, ששם הוא מנסה להסביר את הפוליטיקה של נהג מונית, וככה אתה מבין יותר טוב את ה... ואני כל כך מתנצל בפני דניאלה אם היא שומעת את זה, את העלבות המסוימת שלו.
כן.
כי באמת, יש בקשה שלו, כי הוא מדבר בהרחבה על נהג מונית, ועל למה נהג מונית הוא סרט גזעני, אבל מצד שני לא גזעני מספיק, ומצד שלישי לא גזעני בכלל, אלא סרט על גזענות. ואתה מבין שיש לאיש הזה הסתכלות מאוד ספציפית, שהיא מתמיכת מאוד הומניסטית ומאידך מאוד דבילית, על פוליטיקת הזהויות. וזה משהו שאפשר להבין דרך הקריאה בספר, אבל הוא לא מנסה לספק את מראי המקום האלה. אם כבר, אנחנו מבינים את זה דרך המוטיב הכי בולט, לפחות המוטיב הכי מדובר בסרטים שלו בערך מאז כלבי השמורת, אלימות.
כן.
הוא מדבר על איך מצלמים אלימות, ואיך כדאי לצלם אלימות, ואיך כדאי לביים אלימות, והאם זה מוסרי, והאם זה לא מוסרי, והאם לילדים מותר לראות את זה. התשובה שלו לגבי השאלה האחרונה היא כמובן, כן, והוא גם נותן לגבי זאת שאלה מאוד, תשובה מאוד חכמה שהוא כבר באמת מנסח אותה כבר למעלה מ-30 שנה, וזה שאם החדשות כל כך אלימות, אין סיבה שהקולנוע לא יהיה כזה אלים, ואם לילדים מותר לראות חדשות, אז בוודאי מותר להם לראות.
זה, שזה מה שאימא שלו אומרת לו, כשהוא אומר לה, הפעם הראשונה כשהם, לדעתי, כשהם הולכים לסרט, וזה נורא אלים, ואז יש שם את הקטע שהוא אומר שהוא שואל אותה על הדבר הזה, הוא בן 8, והיא אומרת לו, אני מעדיפה שתראה את זה מאשר שתראה חדשות. זה פשוט התשובה של אימא שלו. וזה, האמת, אנחנו חיים בעידן כזה עכשיו, בטח, שבאמת עדיף לראות כן, אלימות מרגיש... של טרנטינו מאשר חדשות.
לא רק שזה עדיף, זה מרגיש מטופש כאילו לצנזר משהו. הדברים שהילדים שלנו נחשפו אליהם עכשיו, כן, אל תראה טרנטינו.
אז למשל, אני יכול לספר לכם שוב, אם תרשו לי לדבר על עצמי לרגע.
בהחלט, אני רוצה שתדבר רק על עצמך, זוהר.
והרי אני תלמיד טוב. הסקט שלי, בלוקבאסטר, מאז 7 באוקטובר, היה עם מבקר הקולנוע שני קימיסו, שהוא גם בן קיבוץ בערי, שעבד קשה מאוד ב-7 באוקטובר. והוא בחר להביא כאחד מ-5 הסרטים האהובים עליו, אגב סרט שאני משוכנע שטרנטינו בעצמו יפים בחמישייה שלו, את המנסרים מטקסס. עכשיו, ואני בשנייה שבאנו לדבר על זה, אני הגשתי את זה בחילו רעדה. איך מדברים עם יוצא קיבוץ בערי, עם בן קיבוץ בערי, על המנסרים מטקסס? וואנסה, החיים האמיתיים נראים ככה, למה שאנחנו נפחד מייצוג קומיקסי ומלא קטשופ שלהם בקולנוע? וזאת באותה מיד, אגב, יש תשובות ללמה שנפחד, יש תשובות ללמה לא להראות לילדים את הסרטים האלה, הרי יובל, של הילדים שלך, אתה לא עומד לראות את כלבי השמורת בקרוב.
נכון.
לא. תגיד. תגיד, אני רוצה לסיום לשאול אותך, איזה סרט של טרנטינו אתה הכי אוהב? איזה סרט של טרנטינו, כשהילדים שלי יצפו בטרנטינו, יהיה הראשון שלהם?
להרוג את ביל.
באמת? הראשון?
הראשון שראית, כלומר, קיל ביל 2?
לא, לא, את הסרט, את החלק הראשון, שאותו שני, אבל זה רק כדי להתעכב על ההבדל בין טוב לאהוב. הסרט הכי טוב שלו בעיניי זה ממזרים חסרי כבוד, כמעט ברמה הכי אובייקטיבית שיש, אבל הסרט שלו שאני הכי אוהב זה להרוג פיל.
בסדר גמור, אני...
מעניין מאוד, זוהר.
אני אתייעץ עם אשתי ונבחר מבין השניים האלה את הראשון של הילדים שלנו. זוהר אורבך, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
מגיש הסקט בלוקבאסטר,
נכון
צריך
מאוד.
להגיד, אצלנו פה בכאן תרבות. תודה זוהר.
תודה רבה לכם, להתראות.
להתראות.
אנחנו מכירים את פדרו אלמודובר כקולנוען, אבל בהקדמה להחלום האחרון, קובץ סיפורים קצרים שלו שמתפרסם עכשיו, בתרגומה של מיכל שלב, בהוצאת אחוזת בית, הוא כותב ככה: ידעתי שאני סופר כבר בילדותי, תמיד כתבתי. אם היה משהו שהייתי בטוח בו, זה היה יהודי כסופר. ובסיפור רומן רע, שחותם את הספר, הוא כותב, תמיד חלמתי לכתוב רומן רע. בהתחלה, כשהייתי צעיר מאוד, השאיפה שלי הייתה להיות סופר ולכתוב רומן גדול. עם הזמן המציאות הוכיחה לי שמה שאני כותב הופך לסרטים. ואחר כך הוא כותב שם, אני מודה שהמשפט הראשון בטקסט הזה לא לגמרי נכון, אבל לא רציתי לוותר עליו. לא תמיד חלמתי לכתוב רומן רע. הכרתי בעובדה שלעולם לא יהיה סופר טוב דיו, רק אחרי הרבה זמן ודי הרבה סרטים. אף על פי שהסרטים שלי נעשים ספרותיים יותר ויותר. שלום למתרגמת הספר, מיכל שלו.
שלום.
אז אולי נתחיל עם התרגום של הספר הזה. אתה צריך להיות אדם שראה את הסרטים של אלמודובר כדי לתרגם את הסיפורים שלו, או, או, או צריך להיות אדם שאוהב את אלמודובר בשביל זה?
האמת שלא, אני חושבת שלא. זאת אומרת, אין ספק שכמו מי שיקרא את הספר, כל מי שראה את הסרטים של אלמודובר יותר ייהנה מהספר, וגם לתרגם את הספר זה יותר מעניין, ראית את הסרטים. וראיתי אותם, אבל זאת יצירת אומנות, כמו כל יצירת אומנות עצמאית לחלוטין.
איך מי שראה את הסרטים ייהנה יותר? איך את נהנית? מה היה שם שהיה בשבילך יותר כי כן ראית את הסרטים?
יש סיפורים שהם ממש גרסאות מוקדמות לסרטים, אז מאוד מעניין לראות את זה. למשל, הביקור, שהוא בעצם מין גרסה מוקדמת לחינוך רע, בעצם גם קיים בתוך חינוך רע. זאת אומרת, בסרט יש תסריט שאחד הדמויות קוראת, שבעצם הוא די דומה לסיפור, אם אני זוכרת את הפרטים נכון. אז זה מאוד מעניין להבין שזה התחיל בתור סיפור ולראות את ההתפתחות של זה. יש גם דמויות שמוכרות מהסרטים, יש סיפור שקוראים לו החשמלית האחרונה, שבעצם הוא מדבר על גרסאות לחשמלית ושמה תשוקה, וזה מוביל כאילו לכל האחרון של קוקטו ולסרט שהוא עשה עם טילדה
סווינסון, כן, נכון. יש משהו נורא מעניין בלקרוא במאי כזה גדול, ענק בעיניי, ואחד אהובים עליי, שאומר, אני בכלל אבל רציתי להיות סופר, פשוט גיליתי שאני לא יכול להיות סופר טוב, אז אני אהיה במאי גאון. כאילו, מה? מה יש לך?
כן, זה יפה, לא?
זה מאוד יפה. אבל את חושבת שהוא צודק? זאת אומרת, כשתרגמת, חשבת לעצמך, רגע, אם הוא לא היה נהיה במאי, הוא היה יושב וכותב, יכול להיות שהוא היה נהיה סופר גדול באמת?
יכול להיות שהוא היה נהיה, הוא היה יכול להיות סופר, הוא בלי ספק סופר. אני לא יודעת, אולי לא סופר ענק כמו שהוא במאי ענק.
כן.
אולי הוא באמת הלך, ניצל את הכישרון שלו בצורה יותר מתאימה.
מזלנו. את רואה, אבל יש דברים שאת יכולה להגיד במה שונה אלמודובר הסופר מאלמודובר הקולנוען?
אני חושבת שהוא יותר נוגע ללב. גם החוויה היא אחרת, היא יותר אינטימית. בסרטים שלו יש משהו מאוד מסנבר, בהרבה מהם יש משהו מאוד מסנבר, וקריאת ספרות מטבעה היא חוויה יותר אינטימית, אבל גם מדבר הרבה, כמו שיש גם סיפורים שהם מאוד צבעוניים והם קמפים כאלה וזה, אז יש גם סיפורים מאוד או טקסטים, אפילו לא ממש סיפורים, מאוד אינטימיים, שהוא מדבר על בדידות הרבה. ואני גם הרגשתי, גם בסיפורים אחרים, כאילו אני רואה את הבן אדם שהיה צריך לכתוב את הסיפור הזה, את הצורך הנפשי שלו, להבין משהו, לכתוב את הסיפור הזה, יותר מרגישים.
כן, זה נורא נכון, כאילו יש משהו פחות גרנדיוזי בסיפורים,
כן,
לעומת הקולנוע שלו.
אפילו שהם פרועים מאוד, עדיין, כן.
אבל מצד שני, גם אפשר למצוא הרבה, לא, אולי לא דמיון, אבל כן אתה יכול להגיד, אוקיי, נגיד היחס לנשים, שתמיד מדברים על היחס שלו לנשים בסרטים שלו, ואתה אומר, אוקיי, אני קצת מבין את זה יותר, דווקא מתוך המבט האינטימי שאני רואה בסיפורים, איך שהוא כותב על אמא שלו, אתה אומר לך, אוקיי, אני מבין את הרצון שלו לעשות דמויות נשיות כאלה.
כן, אפשר לראות את כל מיני זוויות שלו על נשים, כן, גם את הזווית המעריצה וגם את הזווית שאולי איזשהו מחסור, וגם את הזווית לגדול בבית ספר דתי מוקף כמרים מתעללים, יש כל מיני, כן.
יש את התחושה הזאת פשוט של הבן אדם הזה שאנחנו מכירים אותו, נכון? כלומר, אם את, אין הרבה במאים בעידן שלנו שאנחנו ראינו את כל הסרטים שלהם. כי אלמודובר זה מין במאי כזה, שמי שאוהב אותו, הוא פשוט ראה את כל, הוא מקפיד לראות אותו.
וגם מי שלא אוהב, מקפיד לראות.
לא, לא חושב, יש אנשים שלא אוהבים וזהו. אבל אז אם, מה שקורה עם אנשים כמו אלמודובר או טרנטינו, שדיברנו עליו גם, וגם אלמודובר כותב עליו, אז שאתה מרגיש שאתה מכיר אותם, אם ראית את כל הסרטים שלהם, גם אם לא ראית אף ראיון איתם, יש תחושה של היכרות, נכון? ואז כשאת קוראת את הספר, לי לפחות הייתה התחושה הזאת גם בקריאת הספר, שאני מכירה את הבן אדם הזה.
כן, כי הוא מבטא כל כך הרבה צדדים, והוא באמת, כאילו אין לו פילטרים באיזשהו מקום, אני חושבת שזה.
תגידי, דיברת איתו לכבוד הזה? התייעצת איתו? לא רצית או לא הייתה אפשרות?
לא יצא.
מה זה לא יצא? את רצית והוא לא הסכים או מה?
לא, האמת היא שהוא שלח איזושהי בקשה לשינוי משהו בטקסט שלו, ואז שאלתי שאלה, אבל לא, זה לא, נראה לי שהוא די עסוק.
היו דברים שכאילו, אמרת לעצמך, שאני צריכה לשאול אותו? אני צריכה לברר את זה? זאת אומרת, לא ברור לי הדבר הזה? אתגרים מסוימים של התרגום? או ש...
לא, הרגשתי שאני די מבינה. גם ראיתי שנגיד... יש בחלק מהסיפורים, הוא גם כותב על זה בעצמו, איזשהו אופי לא לגמרי מעובד עד הסוף. כי הוא כתב אותם במהלך השנים, וחלקם באמת היו טיוטה לאיזושהי יצירה אחרת קולנועית. אז הרגשתי שזה לא... צריך לשמור את, את הקצב, את האווירה, וזה לא, זה לא ספר שצור... זה לא סוג הכתיבה שכל מילה משנה.
נכון, אני מבינה למה את מתכוון, גם חלק מהסיפורים כאן הם מאוד מאוד מוקדמים, של אדם מאוד מאוד כן. צעיר,
כן,
זה בעצם
זה
אוסף.
כן, זה ממש מגניב, אני חושבת שסיפור הכי מוקדם שלו, שזה הסיפור על, על שכחתי איך קוראים לו, שהוא הולך לאחור בזמן, בעצם מספר חיים שבן אדם אחורה, החיה ומותו של מיגל,
כן.
סיפור ממש מקורי ויפה.
שהוא אומר שהוא הרגיש שגנבו לו, הוא חי בתחושה שגנבו לו את הרעיון לבנג'מין באטן.
נכון.
אבל זה קצת שונה. וזה ממש יפה, וגם רואים שם באמת אומן שהולך להיות אומן גדול, כי הוא מצליח להוציא את כל מה שמעניין בסיפור הזה, ולא נתקע בשום מלכודת, כאילו לא רלוונטית, לא מתעכב על היגיון יותר מדי.
גם סצנת הפתיחה של הסיפור הזה, אתה אומר לך, אוקיי, אני רואה איך אלמודובר עכשיו מביים את הסצנה הזאת, שמישהו יוצא על הידז ועל הקבר שמורבבים, זו סצנה שמדמה מישהו שנולד מתוך
המוות שלו.
מתוך המוות שלו מול האנשים שנמצאים בלוויה. אז אתה אומר לך, וואו, אני יכול לראות את אלמודובר מביים את הסצנה הזאת.
זה מעניין שהוא אולי לא ראה את זה, זאת אומרת, הוא עדיין לא ידע שהוא יהיה קולנוען.
נכון, נכון, זה מעניין. מעניין אותי אם את, נגיד, טוב, תרגמת את זה. תרגום זה קריאה מעמיקה מאוד בעצם, ככה אני רואה את זה. האם את יכולה להגיד את המחשבה שלך על איך נהיה בן אדם אלמודובר? איך נהיה האדם הזה אלמודובר? איך נהיה במאי הזה?
וואו,
זו
שאלה. נראה לי שהוא נולד ככה.
פשוט נולדים,
אה? להיוולד שונה, כן.
להיוולד שונה.
להסתכל על המציאות מלידה בצורה שונה. ברור שיש שם כל מיני חוויות שעיצבו את זה, ואפשר למצוא את הקוות שלהם בסרט ובספרים, זאת אומרת, הפוך, בספר ובסרטים. אבל נראה לי שנולדים ככה.
מיכל שלו, תרגמת את החלום האחרון של פדרו אלמודובר, יצא עכשיו בהוצאת אחוזת בית. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם.
תודה, להתראות.
מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו לסטטוס ספרותי, בעצם שניים. לא בדיוק על קולנוע, אבל מסך, שני ספרים ישראלים שמעובדים בימים אלה לסדרות. אחד מהם הוא אף אחד לא עוזב את פאלו אלטו, שיצא בכתר, כתב יניב איצקוביץ', הוא כותב בפייסבוק שהסדרה תשודר כבר בעוד חודשיים. הוא כותב שהשבוע התבשרנו שהיא נבחרה מתוך כ-150 סדרות בינלאומיות לאחת מ-10 הסדרות שיוצגו במיפ דרמה 2024 בכאן. הבטחתי שיכתוב בהרחבה על הסדרה והצילומים והקאסט המטורף וכתיבת התסריטים וצוות ההפקה. אבל מאז הייתה מלחמה ויש חטופים, והמצב רוח לא מי יודע מה. אז אני רק מטריע שיש לכם חודשיים לקרוא את הספר, כדי שתוכלו לומר שהוא יותר טוב מהסדרה, או להפך.
רעיון מצוין. גם הוא היה בעזה, אני ויתקוביץ'
כן, הוא היה מילואים, עסוק. הוא היה עסוק.
אבל זה מאוד משמח וברכות, ואני מציעה שנקרא מתוך הפרק הראשון של, של הספר הזה, שנפתח עם גופה מיותרת בפקולטה לרפואה בטכניון. הנה. הדיווח מהטכניון התקבל ביום שלישי, 16 ביוני 1998. טניה אסולין, סטודנטית שנה ג' בפקולטה לרפואה, התקשרה למוקד המשטרה ואמרה, שלום, אני כאן במעבדה לאנטומיה בטכניון. יש 25 גופות במקום 24. המוקדן העמום אמר לה, מה זאת אומרת? והיא השיבה לו בקור רוח, מה זאת אומרת, מה זאת אומרת? אני אומרת לך שיש פה גופה מיותרת. הקשבתי להקלטה הזאת כמה פעמים. על רכב שחוסם חניה פרטית, מדווחים בדחיפות גבוהה יותר. אני חייבת להסביר לך משהו. אחד, במשטרה אין דבר כזה גופות מיותרות. יש גופות שמתגלות וגופות שנעלמות, אבל לא גופות מיותרות. זאת הייתה הפעם הראשונה, אבל לא היחידה בחקירה הזאת, שנתקלנו בבעיית ניסוח. כאילו המילים כל הזמן הכשילו אותנו. שתיים, הגופה הוגדרה כמיותרת משום שנמצאה בין גופות לא מיותרות, כלומר גופות ששימשו את הסטודנטים לרפואה בשיעורי האנטומיה. זאת אומרת שכבר מההתחלה היה ברור שמדובר בזירת פשע משונה, שממילא יש בה כל הזמן גופות. זה זירת פשע מושלמת.
נכון.
ושלוש, וזה הדבר המפתיע ביותר, הגופה המיותרת לא הייתה גופה טריה עם סימני מאבק או דם. היא הייתה מונחת על שולחן נירוסטה. משומרת בפורמלין, כמו שאר הגופות במעבדה. ומישהו ניתח את האיברים שלה בדיוק לפי ההנחיות של מדריכי הדיסקציה. לשאלתך, כן. אני עדיין זוכרת את הרגע שבו קיבלתי את הפנייה. בדיוק שתקתי עם אבא שלי בדיור המוגן של מרגלות הכרמל. זה מה שאנחנו עושים בזמן האחרון, אבא שלי ואני, שותקים. רב פקד רפי סנדלר, מפקד תחנת מטה מרחב חוף חיפה, התקשר אליי ואמר, אברמוב, יש איזו בעיה עם גופה בטכניון, אני צריך שתגשי לשם. כנראה שמשהו השתבש להם ברשימות המלאי. ככה זה תמיד עם סנדלר. נותן לך גם את הבעיה וגם את הפתרון. בזמן שסנדלר עדכן אותי בפרטים, הסתכלתי על אבא שלי. פתאום הוא קם והתחיל להסתובב עם מטר מדידה. הוא מדד את גודל החדר שלו, את אורך השולחן, אפילו את גובה הכיסא שעליו ישבתי. סתם מדד, בלי סיבה. כאב לי לראות איך משהו אצלו מתחיל להתרופף. רציתי לעוף משם.
זה קטע טוב.
אף אחד לא עוזב את פאלו אלטו, יניב איטקוביץ', בקרוב הסדרה.
הסטטוס השני שעוסק בנושא דומה זה של הוצאת אחוזת בית. הם מדווחים בפייסבוק שלהם שהחלו הצילומים לסדרה גחליליות, בכיכובן של נינת טייב ודנה איבגי. הסדרה מבוססת על רומן המתח הסוחף יוצא הדופן והמשובח של שחר מגן, ארץ המנזרים, זה כמובן יצא אצלם. הם כותבים, חובת קריאה לפני צפייה.
יש איזה, אני רואה, כאילו, איזה בעיה כאן, גם אצל יניב איצקוביץ', זאת אומרת, יש, זה משמח כמובן שיש סדרה, אבל אם אתה ממליץ על הסדרה, כהוצאת ספרים, אז אתה בעצם אומר לאנשים, אל תקראו, בואו,
לא נכון.
יכולים לצפות. לא
מה
סתם
פתאום?
הם, לא סתם הם פה אומרים חובת קריאה לפני צפייה, כי זה מעורר חשש, שאנשים יגידו לעצמם,
כבר ראיתי את הסדרה, אני לא צריך לקרוא
אני,
את הספר?
בוא נחכה לסדרה, כן.
אני אגיד לה, לא קרה לך פעם שצפית בסדרה או בסרט שהיה מבוסס על ספר, ואמרת, וואי, אני חייבת לקרוא את הספר? זה קורה הרבה. לא? לא קורה.
לא יודעת אם הרבה. זה יכול לקרות. זה יכול לקרות לי, כן, אבל אני לא יודעת אם הרבה. בוא לא נגזים.
זה יכול
אני
לקרות.
בטוחה שזה לא קורה
לרוב
הרבה
האנשים?
לרוב האנשים. כן.
אוקיי. אז אולי אני סתם רומנטי. תשמעי, שני הספרים האלה, אגב, הם ספרי מתח לא שגרתיים, אם אפשר לקרוא לזה ככה. יש בהם חקירה, נכון? ברור לנו החקירה של אף אחד לא עוזב את פאלו אלטו, בארץ המנזרים הגיבורה יוצאת להבין סדרת אירועי מוות טרגיים ביישוב בדרום, אבל העניין בשניהם הוא לא רק המתח, אלא ניסיון להגיד משהו על הישראליות באופן כללי, אני חושב. אני חושב שיהיה מאוד מעניין לראות איך מעבירים את שניהם לטלוויזיה.
נכון.
איך משמרים את המתח, אבל גם משמרים את את הדיון הזה בישראליות. בואי נקרא גם מהפתיחה של ארץ המנזרים. כשהלכה בשביל חזרה לביתה, ראתה את הג'יפ של מוריס, מחוץ לגדר, בעומק השטח. הוא נסע בין חפצים מוכתמים בבוץ שנסחפו בשיטפון. קורסה, מיטת ברזל, מזרן, עת שיטה שנעקר. הבהילות שבה תמרן ביניהם התרידה אותה. אולי הוא לא יודע שהנער נמצא? היא ניסתה לחייג אליו, אבל לא הייתה קליטה. היא התקרבה לשער הישן, נופפה לו, הוא הבחין בה ועצר. הוא יצא מהרכב וצהלה סימנה לו לשוב. היא צעקה לעברו, מצאו אותו, זה הכל היה בכאילו. מוריס התקדם צעד נוסף ואז קפה לרגע, מביט בה כמו ילד שהמבוגרים שוב יחזבו אותו. הרוחות היו עזות והיא לא הייתה בטוחה שהוא שמע אותה. היא סימנה לו שיחזור, פתחה את השער לרווחה. האצבעות שלה קפאו מהמגע בברזל. היא טעמה אחד השוקולדים, היה לו טעם לוואי. מוריס עדיין ניבית בה, מלמל משהו וחייך. האם ייתכן שמעשה המשובה של הנער שישע אותו? או אולי לא ראתה אותו כמו שצריך? העדשות במשקפי העלו עדים. מוריס כבש את פניו בקרקע וצעד חזרה לעבר הרכב. ואז, בצעד השלישי, הוא התפוצץ לה מול העיניים. קודם זרועותיו ניתקו ואפו ואחר כך הגלב. ענן אשן כבד כיסה את הכל. רגע אחרי היא שמעה גם את הרעש, הוא הבינה באיחור את משמעותו. הוא היה מכריש אוזניים והצהיר בקול גדול. הגעתי, עכשיו, תורי.
יפה, מעניין לי לראות את לינט.
שתי סתרות חדשות שאנחנו מחכים להם. אנחנו מסיימים עם טקסט צרצר על קולנוע של גרשון שופמן, סופר וחתן פרס ישראל, שמצאנו בפרויקט בן יהודה, אתר פרויקט בן יהודה, והוא כתב על קולנוע ככה. מה בעצם היסוד השלילי שבקולנוע? כוונתי לא בבחינה הטכנית, אלא בתכני המחזות. קודם כל זה שבכל עת הביטחה אל הסרט, אינך יכול להשתחרר מהרגש שהדבר נחתך לפי טעם ההמון, לפי טעם השוק, לשם עסק. במילה אחת, דבר עשוי, מפוברק. והוא הדין בכל ספרות השונד, בכל אותם רומני השפחות הארוכים. המחבר ירד כאן אל הספסוף תחת להעלות את זה אליו. אבל האם נקיים מזה גם את המשוררים המפורסמים? המשוררים מהמדרגה הראשונה ברומניהם הגדולים שהם מעניקים להוצאות הספרים שלהם לעתים מזומנות? האם אין גם כאן ויתור ידוע? ויתור על התביעה הנפשית לשם תביעת הקהל הרחב, תביעת השוק? האם גם כאן לא ביטל המשורר את רצונו מפני רצון אחרים? כל זמן שישלטו תנאים כאלה, כל זמן שיהיה מקום לויתור זה ולפיברוק הספרות, לא יהיה חומר קריאה בשביל יחידי סגולה. ברם, גם הקורא הבינוני מתחיל מריח מה. גם הקורא הבינוני מתחיל להבין שהדבר נכתב בשבילו, וזוהי בלי ספק אחת הסיבות להתמעטות הקריאה בכלל. המשוררים הראשונים חתרו לספק את עצמם קודם כל, מבלי להתחשב עם הקהל הרחב. וזה נהה אחריהם.
איי, 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 גרשון שופמן, אם הוא רואה עכשיו מה עולה, מתהפך בקברו. טוב, תהית גרשון שופמן, זה יכול להיות גם קולנוע גדול.
יכול להיות.
כן.
אבל הקוראים עדיין מתמעטים, בקשר לזה צדקת.
נכון.
ועם זה אנחנו מסיימים את תוכניתנו הספרותית קולנועית. נגיד תודה לרונן דן ולתמיר צוברי על הביצוע הטכני ולנועה רוקני על ההפקה. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. מחר, יום חמישי, אנחנו משדרים לכם מיטב. זה יקרה בשבע בבוקר, מיטב השבוע החולף שלנו. להתראות.
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.